מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, כאן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. התפתחות דרמטית בפרשת טרור יהודי, לפחות שני קטינים נעצרו במהלך פעילות כוחות הביטחון. על יתר פרטי החקירה שמוגדרת חמורה, מוטל צו איסור פרסום. עורך הדין עדי קידר, שמייצג את אחד החשודים, סיפר ליעל דן בגלי צהל, באופן חריג לא מאפשרים לנו להיפגש עם העצורים.
לא אוכל לראות אותו כרגע, כי הוצא צו שמונע את מפגש עצור עם עורך דין. חשש שלנו שגם כרגע, בשלב הזה, קורים דברים שאסור שהם יקרו, ואנחנו נערר על כך לעשות ולהוכיח שהדבר הזה לא מוצדק. זה מה שאנחנו בדיוק נעשה בשעות הקרובות.
ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את פיצול מפלגת הבית היהודי ואת פרישת השרים בנט ושקד. היועץ המשפטי של הכנסת אייל ינון ציין במהלך הדיון כי שר החינוך בנט רכש את מפלגת צלש כבר בחודש אוגוסט. כתבנו יאיר אורוויאטו שמע אותו.
מדובר במפלגה קיימת כבר הרבה מאוד שנים. היא באוגוסט 2018 הפכה מחבר הכנסת לשעבר יוסף פריצקי לעורך דין בשם עמיחי ויינברגר. הוא יושב ראש המפלגה והוא זה שרשאי למנות את בא כוחה, והוא מינה אתמול את נפתלי בנט להיות בא כוחה של המפלגה.
לידיעת ציבור הנהגים, ירידה של 18 אגורות במחירי הדלק. מדווחת כתבתנו מוריה אסרף.
החל בראשית ינואר יעמוד מחירו של ליטר דלק בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי על 5.83 שקלים. הירידה הזו מתווספת להוזלה המשמעותית בחודש שעבר. סך הכל בחודשיים האחרונים ירד מחיר הדלק לצרכן בלמעלה מ-50 אגורות.
בניו יורק טיימס טוענים, צהל עבר על החוק הבינלאומי כשהרג פרמדיקית פלסטינית בעזה ביוני האחרון. כתבת חדשות החוץ יערה אגם מחורי.
רזנה נג'אר, פרמדיקית בת 20, נהרגה מירית צלף ישראלי בחודש יוני במהלך ההפגנות האלימות בגבול עזה. בניו יורק טיימס פרסמו הבוקר תחקיר, לפיו הירי שהביא למותה בוצע בחוסר אחריות כלשונם ואף נחשד כפשע מלחמה. התחקיר מתבסס על עדויות של מפקדים בצהל ושל פלסטינים ועל צילומים מזירת ההפגנות. מסקנותיו סותרות את טענת דובר צהל, לפי הנאג'ר השליחה רימון גז לעבר הכוחות הישראלים.
הוכרזה הזוכה בפרס ספיר לספרות עבור רומן ביקורים בשווי 40,000 שקלים. כתבתנו ירדן בויטנר.
ממלכת העיר הצון מאת איה קניוק, ביתו של הסופר יורם קניוק, הוא הספר הזוכה בפרס ספיר של מפעל הפיס לספר ביקורים. זכייה שמעניקה לה 40,000 שקלים, ובנוסף, מהדורה בת 500 עותקים של ספרה תחולק לספריות ציבוריות ברחבי הארץ. בסוף החודש יוכרז הזוכה בפרס ספיר לספר הטוב ביותר, שכותבו יזכה במענק כספי בסך 150,000 שקלים.
מזג האוויר, בלילה שוב הגשמים התחזקו. ולסיום, כמעט 30,000 עולים חדשים נחתו בישראל בשנת 2018, עלייה של 5% מהשנה שעברה. כתבתנו אופרה ארליך.
מספר העולים מרוסיה הוא הגבוה ביותר, כ-10,500, אחריה ברשימת המובילות בעלייה כ-6,500 עולים מאוקראינה ועוד כ-3,500 מצפון אמריקה. עוד על פי נתוני הסוכנות היהודית, בעלייה מצרפת חלה ירידה של 25%, ואילו מארגנטינה יש גידול של 17%.
אז כנראה שבסוף זה המקום שהכי טוב לחיות בו, ישראל. אלה החדשות שעורכת גוני כהן.
זוכרים את עמוס עוז. גילה אלמגור קוראת מתוך מנוחה נכונה שראה אור בשנת 1982.
עכשיו, בן 26, ולא הליכות עצורות או מהורהרות, התעורר בו רצון להיות סוף כל סוף לבדו ובלי אחרים, ולהתחיל לבדוק מה יש. כי לפעמים תקפה אותו ההרגשה שחייו עוברים בתוך חדר סגור, מלא דיבורים ואשן, ובו מתנהל בלי הרף איזה ויכוח יגע בנושא משונה וברעש גדול. והוא לא ידע מה הדבר ולא רצה להתערב, אלא לקום ולצאת וללכת למקום שבו אולי מחכים לו, אך לא יחכו בלי סוף. ואם יהיה אחר, יהיה אחר.
זוכרים את עמוס עוז. גילה אלמגור קראה מספרו מנוחה נכונה.
עכשיו
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנדור עם משפחה גרעינית, עורכת נעמה שוחט.
בית של החיילים, גלי צהל.
שלום עליכם צדיקים, שלום עלייך, מה העניינים שרון?
שלום, אני בסדר גמור.
יופי. היה אתמול ערבוב מעניין של האישי והציבורי, עת שנודע על לכתו של עמוס עוז.
כן, שלשום.
גם הילדות שלי הלכו מהבית.
מה?
הם הלכו מהבית לסבתא שלהם. והשאירו אותי לבד. ויכולתי לעשות את הדבר המתבקש לעשות כשאתה שומע על דבר כזה. פשוט להיכנס למיטה עם ספר של עמוס עוז. ופשוט לקרוא שעות בלי הפסקה.
די, זה מה שעשית?
זה מה שעשיתי.
וואו, איזה כן, בחרת?
סיפור על אהבה וחושך.
כן. זה הכי טוב לזה.
לגמרי. שמתרחש באותם מקומות שאני הייתי ילד. נכון. קצת קודם, אבל המקומות לא השתנו כמעט בכלל. ויחד איתו הלכתי ברחובות העיר ילדותי. כמובן שהסיפור אחר כך מסתעף ומזה, ועוד לא הגעתי לכולו, אבל...
ספר מדהים.
זו הייתה דרך נהדרת מבחינתי. לציין את ה...
לא, זאת הדרך. אין...
זאת הדרך.
זאת הדרך.
כן.
יותר טוב אפילו מאשר פוסט אישי בפייסבוק בנושא בעיניי.
כמעט, כתבתי אותו,
וכתבתי אותו, אמר...
ועורכת התוכנית שהיא גם עורכת הפוסטים שלי, פסלה אותו באיזשהו אופן.
אוקיי.
כן.
שמעתי במקרה, בדרך איזה רעיון ביעל דן, שהם... קוראים לתלמיד התיכון, לא יודעים מי זה עמוס עוז, כי בעצם הוא כבר לא חובה ללמדו, ומורים אומרים, טוב, זה קשה, איך אפשר, וכמו את שאר הדברים מורידים, כי זה קשה ואיך אפשר.
יש שם מילים.
יש שם מילים, ומילים זה קשה. שמעתי שקוראים למקצועות האלה, שיש בהם הרבה מילים, יש להם שם, קוראים להם מקצועות רבי מלל.
רבי מלל.
פשוט ככה, זה נתנו להם שם כזה שאומר, זה כמו לקרוא למקצועות האלה חפרתם, נכון? אבל נטען שם שהוא לא כתב לילדים.
גם אני חשבתי ככה.
וזה לא נכון, יש לו ספר ילדים שאני זוכרת את סומכי, שהוא ספר, הוא מין לילדים על גבול הנאורים כזה.
אוקיי.
שהוא ספר מקסים, אני לא יודעת כמה התחברו, אני חושבת שהוא יצא שוב לאחרונה. לא יודעת, אתה יודע, זה באמת של פעם, כי יחסים זה משהו שמאוד משתנה עם התקופות, אבל יש שם את השאלה החמודה מאוד, שהוא שואל גיבור הספר, והיא, מי ראה פעם חדר של בת?
וואו.
זאת שאלה יפה. טוב. ואז הוא מגלה שיש בו רצפה וקירות, והכל הכל קורה שם.
יאללה.
כן.
כילד גם הייתי יכול לשאול את השאלה הזאת.
כן, כן, לגמרי.
יופי.
אבל נעסוק גם קצת בקשר לסיפור על אהבה וחושך. נעסוק בעצם בחצי השני, נכון?
נכון, אנחנו נבדוק את השתיקות ואת הדברים הבלתי מדוברים בין אבות ובנים. אפרופו ציטוט שנקרא אחר כך מתוך סיפור על אהבה וחושך.
כן, תשמע, על המס משחררים, אתה אוהב נתונים, נכון? כמוני אוהב את הנתונים.
אוהב נתונים, אוכל אותם ממש במקום...
זה כמו פיצוחים מנטליים, נכון? נתונים, איזה כיף, תן לי ללעוס כמה נתונים.
חד מש.
אז יש את הנתונים החשובים לגבי איפה מרוויחים יותר, תשובה במאורפח תל אביב, איפה הדירות עולות יותר, התשובה במאורפח תל אביב, איפה השכירות גבוהה יותר, כל זה בסדר תל אביב. אבל יש את החלק בנתונים שעוסק בבעלות על מוצרים בני קיימה, שזה אני מאוד אוהבת, כי זה לומד על החיים של האנשים.
כן.
למשל, בבני ברק, אחוז הבעלות על מקפיא עמוק הוא הגבוה ביותר. כן. למעלה מ-50%,
ברור.
כמעט פי 5% הבעלות בתל אביב יפו. נכון? שבתל אביב לא מקפיאים.
עמוק? מי צריך מקפיא עמוק?
לא, צריך אם יש לך הרבה ילדים, מן הסתם. ואם אתה רק זה אתה והכלב הנחמד שלך, אז אתה יורד למטה לאכול בחוץ, כמו בתל אביב. אתה לא מחזיק מקפיא עמוק, אתה יכול גם לא להחזיק מקרר, למשל. נתון מעניין הוא שהעיר שיש בחיר במדיחי כלים, אברי, אתה יכול לנחש?
ראשון.
נכון, קראת את הנתונים, לא יכול שנחשת.
ראשון,
באמת?
ראשון היא העיר הכי...
היא בירת מוצרי החשמל של ישראל?
היא בירת מוצרי החשמל, היא העיר עם, עם איכות החיים ואיכות הבעלות על מוצרי יוקרה גבוה בישראל.
מה אתה אומר?
כן, לגמרי.
והכי נמוך בבני ברק, טוב, בסדר, אם כאילו יש גם פחות כסף פשוט בבני ברק. נתון מאוד מעניין. אחוז הבעלות הגבוה ביותר על מתקן לטיהור מים...
כן, הוא ב...
רחובות.
ברחובות. מה מצחיק אותך בזה?
לא יודעת, כי כאילו למה? אני מנסה, נורא מנסה להקיש משהו נורא נורא נחרץ מהנתונים, ואני לא מצליחה. אולי הבארות שם לא כל כך טובות.
אולי.
והכי הרבה טלפונים זה בבאר שבע.
אוקיי.
טלפון סלולרי.
יופי, יופי.
יפה.
אוקיי, אז כאמור, בחצי השני נדבר על, 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 על המרחבים הבלתי מדוברים בין אבות ובין בנים. עוד מעט על משבר הזהות של הדור השני של חוזרים בתשובה, שהחרדים לא קיבלו אותם, לא מתחתנים בהם, לא באים לקראתם בכלום, והם מקימים קהילות עצמאיות משל עצמם.
חוזרים בתשובה, אבל תעצרו, אל תחזרו כל כך, תעצרו פה, לא כך קרוב אלינו.
כן, כן, כן. אבל אנחנו פותחים נושא שהוא ממש ממש חשוב בעיניי, והוא מורה שערכה ניסוי ולקחה מתלמידי י' א' את הניידים למשך שבוע.
היא העזה לעשות כך?
אני מניח שזה היה בהסכמה. הנה עדי בר, מורה לאנגלית בכפר הנוער עיינות. שלום עדי.
שלום עדי.
שלום, צהריים טובים לכם.
שלום תלמידים, אני רוצה להציע לכם ניסוי, אני לוקחת לכם את הטלפונים הסלולריים לשבוע. אוקיי, תני לי את מיטב התגובות הרעיון.
נתחיל מזה שזה לא היה ככה. זאת החלטה שנעשתה בכפר הנוער שלנו, זאת לא החלטה שלי לבד.
מה הביא להחלטה? מה הביא למחשבה שזה משהו שבכלל כדאי לבדוק אותו? הרי לא נגיד קורטים להם כף יד או משהו, נכון? למה הייתה החלטה לקחת טלפונים?
ההחלטה הייתה לערוך את הניסוי הזה כיוון שאנחנו מוצאים את עצמנו, צוות ההוראה, מתמודד עם בקשות חוזרות ונשנות, להכניס את הניידים לתיקים במהלך השיעור, ולא תמיד מצליחים במשימה הזאת, שנראית אולי פשוטה. והרגשנו שהשימוש במכשירים גורע מתלמידינו העיקרים המון. גם את הריכוז שלהם, גם את השקט ואת הרוגע שלהם. החלטנו לערוך את הניסוי הזה.
הרגשתם הבדל לאורך השנים, עדי? בעצם, מה דיווחו המורים?
מורים מדווחים באופן די קבוע, שילדים גם מאחרים לשיעורים, גם נכנסים לשיעור וככה משחקים במשחקים, צופים בסרטונים, אפילו קרה שעונים לשיחות טלפון. במהלך שיעור שמתקיים.
וזה לא מה שניתן לאכיפה בסגנון הקלאסי של צא החוצה, או משהו כזה?
זה אפשרי, השאלה למה זה תורם. אנחנו ככפר לא דוגלים בלהוציא ילד החוצה. הרי הם גם נהנים מזה, כי יש להם זמן הפסקה כזה לבד. וגם הם מפסידים אותנו כצוות שתומך בהם.
הם גם יוצאים בטלפון, אז כאילו מה עשיתם.
נכון, בדיוק. בדיוק נתתי את הפרס שכל כך רצו.
יפה. אז שבוע לא טלפון. היה איזה תחליף לטלפון?
הילדים היו עם שעוני יד.
אוקיי.
וסליים.
כדי שעל מנת... וסליים לא. זה כבר לא גיל של סליים.
שיכולו לסתם לגרוע במשהו באצבעות המסכנים.
כן, היו תקפי גמילה קשים ב-24 שעות הראשונות, אני חייבת לציין.
איך זה נראה?
זה היה מאוד מעניין, כיוון שאני, היה לי שיעור איתם מיד אחרי שלקחנו מהם את הטלפונים, הם ישבו על השולחנות, הם נרדמו על השולחן, הם לא מצאו את עצמם, לא הצליחו להתרכז, קראנו איזשהו סיפור, זה היה מאוד 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 קשה. ממש לא מצאו את עצמם. זה היה מורכב וקשה. יום למחרת, ילדים אחרים לגמרי.
וואי.
אחרים לגמרי, כן.
אז הכל טרקי,
הגמילה, כן.
הגמילה זה 24 שעות, את אומרת.
זה מה שהיה אצלנו, זה מה שהראה אצלנו בכיתה הספציפית הזאת של כיתת נעלה, כיתת י' א'.
ומה הם אמרו אחרי השבוע הזה?
חלקם אמרו שהיה להם מאוד מאוד קשה להתמודד ולתקשר איתנו גם עם הצוות. לדעת באיזה כיתה אני אמור להיות, ואיזה שיעור יש לי עכשיו. חלקם אמרו שהם השתעממו עד כדי כך שהם פתחו ספר, אפלה ופלה, והתחילו לקרוא. הם הודו שהם היו חברתיים יותר, ודיברו עם חברים בהפסקות, מאשר להיות עם הפרצוף תקוע בתוך הנייד. הם באמת ניגשו אלינו ושאלו שאלות, ובאו אליי ואמרו באיזה כיתה אנחנו עכשיו, לאן אנחנו אמורים לגשת, במקום לוואטסאפ.
מה שמי?
לא אחלי וואטסאפ.
זה משליך משהו לעתיד? זה משנה, או שכבר די כולם חזרו בדיוק למה שהיה קודם?
הם קיבלו את הטלפונים חזרה. כרגע אנחנו בעתיד מתכננים לערוך ניסוי. ללא סים?
צחקתי, כן.
לא, לא, לא. זה מה שחסר לנו, לקחת להם את הסימים. אנחנו מתכננים לערוך ניסוי רחב יותר בכל הכיתות, ולראות איך זה יתקבל לפני שנקבל החלטות גורפות.
מה ההחלטות הגורפות שאתם עשויים לקבל?
אולי להשאיר את הטלפונים הניידים אצל המחנכים בשיחת בוקר.
זהו? זה כל הצעד?
למהלך יום הלימודים זה משהו שהוא מאוד משמעותי מבחינתנו.
כי?
כי הילדים אחרים, אין להם משהו שמציק להם ומטריע להם כל שנייה.
לא, למפגש הבוקר הוא שואל, כי זה הזמן שבו אומרים מה צריך להיות איפה ומתי, זה הזמן שצריך...
לא, אני שואל אם זה כל הצעד שאתם חושבים עליו, לקיחת הטלפון למפגש בוקר, למה לא לנקות את בית הספר לגמרי?
לא, סליחה, לא, אז הכוונה הייתה לקיחת הטלפונים במהלך מפגש הבוקר, לכל יום הלימודים.
אה, זה דבר.
עד סוף פה.
בבקשה,
זה הרעיון,
רגע, חשוב, מה ההורים חושבים על כל זה? הרי אחרי שנגמר בית הספר יש את הדבר השני שאיפה שילדים, שזה הבית.
נכון.
אתם אבל כפר, נכון? אתם כפר, אתם פנימיה?
אנחנו כפר נוער, כן, הילדים חיים במסגרת הכפרי. מה שהכי היה קשה להורים זה לא לדעת איפה אתה בכל זמן נתון. זאת אומרת, איפה הילד שלי? איפה הוא נמצא? מה איתו? אני יכול לדבר איתו? אני לא יכול לדבר איתו. וזה היה מורכב מבחינתם, כי זה משהו שהם התרגלו אליו. וייתכן שהם יצטרכו להתרגל אחרת במהלך שעות הלימודים.
מה דיווחו התלמידים? האם הם רוצים להתקדם עם הניסוי הזה צעד אחד קדימה?
אני חייב... ממה שקיבלתי עם התחושה שלהם פחות, אבל אני חושבת שהם היו אמיצים, כי הם היו, זאת הייתה כיתה אחת מתוך כל ארבע השכבות שקיימות אצלנו בכפר.
לא, זה ממש שווה טישרט כזה של לאסוף מסלול לדבר הזה, ממש זכאים לדעתי לשרדתי שבוע בלי טלפון או משהו.
סוג של, כן, סוג של סוף מסלול לגמרי. הייתי נותנת אפילו סיכת לוחם.
איך זה השפיע על הלימודים?
בצורה פנומנלית. הם היו הרבה יותר קשובים, כן. היה לי שיעור איתם ממש אחרי, ואז יום אחרי, ואז ביום חמישי, הם היו אחרים לגמרי. הם היו אחרים לגמרי, הם פשוט היו נינוחים, משהו הפסיק להטריד אותם. הם היו פחות טרודים.
זה כמו אנחנו, אתם מכירים שבטעות בחופשה, נגיד אנחנו בלי הטלפון הזה, זה אותו דבר, אתה פתאום אחרי כמה זמן, זה אני, היי, מה העניינים לי, זה כזה.
בדיוק, פתאום היה שיח בינינו, פתאום היה משהו אחר, פתאום ראיתי את העיניים שלהם בורקות וזורחות, זה היה, זאת הייתה נורת הזהרה כזאת.
טוב, ספרי לנו איך זה התפתח, אנחנו דרוכים לשמוע, כי זה, מבחינתי, זה מה שצריך להיות במערכת החינוך, ואנחנו נעקוב אחרייך. בדרכך לביתך, אם תראי סטיישן עם חלונות אטומים נוסעת אחרייך, זה אנחנו.
בסדר גמור.
יאללה, ביי.
תודה. מורה לאנגלית בכפר הנוער, עיינות, תודה רבה. אפשר גם קרדיט לאבא שלי שהביא את האייטם?
אבא שלך הביא את האייטם?
אבא שלי הביא את האייטם, כן, טוב. כל המשפחה אצלנו עובדת בשביל התוכנית.
כל המשפחה עובדת, הנה, רעייתי עובדת עורכת, אבא שלך הביא אייטמים.
כן, ככה זה.
הילדות שלי פה מנקות את האולפן, הייתי שלי. עכשיו אנחנו מדברים על אור חוזר, סרט חדש על משבר הזהות של הדור השני לחוזרים בתשובה, ואנחנו עושים את זה עם הרב מרדכי ורדי, ראש מגמת תסריטאות בבית הספר לקולנוע מעלה, והוא הבמאי של הסרט הזה, שהופק בסיוע ערוץ הוט 8, וקרן גשר אביחי. אביחי, כן. שלום הרב, תכף נדבר איתך, קודם נשדר קטע בין 30 שניות מתוך הסרט, שיחה בין בת לבין אביה שחזר בתשובה, בבקשה.
איך השלמת עם המערכת של המוסדות האלה, המוסדות חינוך והחברה?
לא הייתה לי ברירה.
אז בעצם אתה הלכת להכניס לי לסמינר, למקום שבתוכך אתה יודע שזה לא המקום שבו אני צריכה ללמוד, אבל בעצם אתה שבוי בתוך המערכת הזאת, אז אתה ממשיך את הגלגל גם עלינו, כאילו. זה מה שקרה, שלכולם שברו את המפרקת כשהם נכנסו לעולם התשובה, לעולם של הדוסים. קודם כל הדבר הראשון שעשו להם זה טרח, כמו שגזרו להם את השיער, עשו להם בום על המפרקת, כאילו.
אוי.
וואו, זה נשמע כיף. שלום הרב, מרדכי ורדי.
שלום. כן.
בעצם מה שמענו שיחה בין בת שהיא, היא כבר חוזרת שוב בשאלה? לא.
מה זה חוזרת בשאלה? הילדים שלה חוזרים בתשובה, הם נמצאים על איזשהו רצף, הם מאמינים באלוהים, אבל כבר הפרשנות הדתית של החברה החרדית רחוקה מהם מאוד. אז הם נותנים את הפרשנות שלהם הספציפית. אני לא יודע בדיוק לסמן, היא מאמינה באלוהים, אבל היא לא עומדת בקודים של חברה דתית. אז,
מה קרה בעצם?
כן, על מה היא מדברת שם בדיוק?
לא, אבל מה קרה, הרב ורדי? הרי אנשים, אנחנו מדברים בעצם על שנות ה-60 וה-70, כשהיה גל גדול של חילונים שרצו להצטרף לחברה החרדית, ושם איך שהם הגיעו, הם חטפו וחד סתירה לפרצוף, כי אף אחד לא רצה אותם באמת, חוץ מלהוכיח שהנה אנחנו יותר טובים מהחילונים. האין זה כך.
אני חושב שבהתחלה דווקא קיבלו אותם, ניסו לקבל אותם יפה, אבל כשהבינו בחברה החרדית מה הם קבלו ואיזה צפרדע גדולה הם צריכים לבלוע, אז מאוד איים עליהם, כי הבעלי תשובה הגיעו בכמות אדירה, עשו שיטפון.
מה היו המניעים אז לגל הזה? תזכיר לנו, היסטורית?
אוקיי, היסטורית הגל הזה יש כמה הסברים. יש הסברים שזה קצת קשור לשנות ה-60, ילדי הפרחים בארצות הברית, וכשזה מגיע לארץ מחפשים רוחניות, אז מחפשים אותה במקומות האלה של חזרה לשורשים. והרבה זה גם קשור למלחמות, מלחמת ששת הימים עם כל ההיא שהיה שם, מלחמת יום כיפור עם המשבר הגדול. אמר לי מישהו שאחרי מלחמת יום כיפור, שהוא הרגיש שהצבא הפקיר אותו מאחורי הקווים, הוא החליט לעזוב את מדינת ישראל בתוך המדינה, ולכן הוא עבר למגזר החרדי.
בדיוק, כאילו השבר של הישראליות הוא מה שבעצם מביא לכיוון היהדות, אפשר לומר.
כן.
כן, כן, ו... מה שקרה הוא שכשהחוזרים בתשובה חשבו שהם יבלעו קצת השפלות, קצת הרחקות, אבל כאשר הילדים שלהם יגדלו בתוך החברה החרדית, הם כבר יהיו בפנים. התברר שהילדים גדלו עם בעיית זהות קשה, כי הם מיד הרגישו שונים.
למה, יש משהו ממש מעמדי בתוך החברה הזו?
יש הכל שם בנוי במגזרים, חצרות, תת מגזרים וכאלה, אבל גם הבעלי תשובה הם נתפסו כמי שהגיעו עם מה שנקרא עם הבוץ בנעליים, הם הגיעו עם המוזיקה שהם היו רגילים אליה, הם הגיעו עם שפה שהיא עם אוצר מילים של החרדים אין אותו, עם מנטליות אחרת, והם גם לא ידעו, הבעלי תשובה לא ידעו לדייק בקודים של החברה החרדית מבחינת הדיוק בצורה של הכובע ובצורה של הכפתורים ובאיזה נעליים וגרביים מותר ללכת.
והקדוש ברוך הוא כידוע מאוד מתרשם מכפתורים.
הוא מת על כפתורים.
כן, החרדים הם מאוד מאוד קפדנים בקשר לקודים של הלבוש ובקשר לקודים של דיבור והתנהגות. למשל, ילד חרדי לא יגיד שאמא שלו בהיריון במקומות מסוימים, הוא יגיד האמא במצב, זה לא צנוע להגיד שאמא בהיריון. הילד של הבעלי תשובה אין לו מושג שאסור להגיד דברים כאלה.
ואי הקבלה הגיעה, אבל לדברים שנכון לא מתחתנים עם ילדים אפילו של חוזרים תשובה.
לא מתחתנים עם בעלי תשובה, מחתנים את החוזרים.
גם לא עם ילדים של, אבל, נכון? זה עובר קדימה.
נכון, גם דור שני בעצם לא מתחתנים עם חרדים מקוריים, גם אותם מחתנים עם בנים של בעלי תשובה.
או עם חולים ממש, או עם חולים.
כן, כן, נורל ומוקשחין או משהו כזה.
וואו, וגם חינוך, נכון, גם החינוך הוא נפרד, שומרים גם על חינוך נפרד מהם?
זהו, בחינוך יש להם הרבה פעמים קושי להתקבל למוסדות הטובים. זה הרבה פעמים תלוי במדיניות של מנהל, או בשאלה כמה כבר בעלי תשובה הוא קיבל. זאת אומרת, שלא לעבור איזה, שלא להציף את המוסד בבעלי תשובה, ואז ערכו יורד. ביישוב כמו ביתר, הייתה ועדת תכלוס, בנקודה מסוימת בביתר החליטו שיש יותר מדי בעלי תשובה בעיר החרדית הזאת, וועדת תכלוס חסמה כניסה של משפחות חדשות של בעלי תשובה שבאו לקנות בתים בשכונה חדשה או משהו כזה, זאת אומרת שגם בזה היה להם מינון. בקיצור, בגדול החרדים עם הזמן רוצים להגיד לבעלי תשובה, תעשו את הקהילות שלכם, תהיו, אל תדבקו אלינו. והדור השני בעצם...
אז מה קורה עם הדור השני?
הדור השני מקבל איזה בלבול זהות, כי הוא יודע שהוא לא חרדי והוא כבר לא בעל תשובה. אז מה הוא בעצם? הוא נכנס לתוך חברה חרדית, אבל חברה שלא קולטת אותו, ואין לו בעצם זהות מוגדרת, והרבה מהם שמעתי את העניין הזה. גם אלה שהצליחו להיכנס לתוך המסגרות הלימוד, מישהו אומר לי, הגעתי לגיל שידוכים, נכנסתי למשבר זהות. מי אני בכלל? אני יכול להתחתן עם חרדיה, לא יכול להתחתן עם חרדיה, מי אני בעצם צריך להתחתן, ולמה אני שונה מהחרדים?
אז בעצם הולכים על מהלך של חזרה אל תוך במרכאות הישראליות, או נגיד יש להם מוסדות משלהם עכשיו?
זהו, אז עכשיו אנחנו מדברים על קבוצה, קבוצה שהיא מאוד ככה, מאוד מאמינה במה שהיא עושה, אבל זה לא כל החוזרים בתשובה. חלקם עדיין מצפים שאולי בדור הרביעי יקבלו אותם בחברה החרדית, ויש להם כאילו סבלנות לסבול עוד דור ועוד דור.
אבל יש זה מדהים שכחילונים, אנחנו ממש חונכנו למשפט הזה של במקום בו בעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים. כלומר, נורא השתמשו בזה דווקא בחינוך חילוני, כדי להגיד וואו, ואני רואה שזה בכלל לא תקף במקור שלו.
כן, אחד מהחוקרים של החברה החרדית אמר לי, זה כמו שבישראל אוהבים עלייה, אבל לא תמיד אוהבים עולים. אז יש רכיב של הגירה, של הבעלי תשובה כמאגרים בתוך החברה החרדית, כאשר באמת זה מאוד מחמיא לחברה החרדית שחילוניים עוברים לשם. אנחנו זוכרים את אורי זוהר, שככה מעל מסך הטלוויזיה פתאום שם כיפה וציצית, וזה היה תחושה של ניצחון.
כן, אבל זה היה די מזמן, מאז לא היה כזה רמה של סלב, לדעתי.
יש את אביתר בנאי, שולי רנד, יש את הכוכבים האלה שעדיין, אבל היום זה דברים משתנים. היום אפשר להגיד שהם מאוד מאוד זהירים, הבעלי תשובה, לא להיכנס בתוך עמוק בתוך החברה החרדית ולנסות להיות חרדים. יש תופעות כאלה שהם יותר נזרים. למשל, אם ניקח את ערכים, שזה תנועה להחזרה בתשובה, שהייתה מאוד חזקה בשנות ה-70-80, היום תנועת ערכים עוסקת בנוער חרדי נושר. פחות או יותר הם מטפלים בתוצאות של מה שהם עשו אז.
כי הנושרים הם פעמים רבות בנים ובנות למשפחות חוזרות בתשובה.
זה ברור שרוב הנוער הנושר החרדי הוא דור שני לבעלי תשובה.
וואלה.
הם, בביתר זה מגיע ל-87%, מהנוער הנושר, שהם
נושר זה כינוי למה?
לנוער שמפסיק ללכת
נוער נושר זה נוער בסיכון, שהוא כבר לא במערכות החינוך.
אוקיי.
הם נפלטים לרחוב, הם תופעות
נושר במובן
בקיצור, החוזרים בתשובה הנלהבים ההם, המיטו חורבן על משפחותיהם, זה מה שאתה מספר לנו פה.
אני לא הייתי אומר חורבן, הייתי אומר אתגרים מאוד מאוד קשים. הבעלי תשובה למדו עם הזמן לקבל, בניגוד לחרדים, לקבל גם את הילדים שסטו מהדרך. אורי זוהר כתב על זה ספר הדרכה לבעלי תשובה, מה לעשות עם הילדים שעזבו את הדרך, והוא כותב שם לא לזרוק אותם מהבית. הוא למד את זה על בשרו, מהילדים שלו. אז הוא כותב לבעלי תשובה, כמי שכאילו היה מהראשונים, אומר להם, אל תזרקו אותם מהבית. בעלי תשובה לומדים להכיל גם את הילדים שנשרו מהדרך, והם עכשיו, כפתרון לילדים, מתחילים תנועה של ליזום מוסדות מיוחדים לילדים שלהם, ליזום קהילות משלהם, וגם בעצם ליזום זהות שאותה הם יכולים להנחיל לילדים שלהם בלי שהם ירגישו שונים, זרים יפה. ולא מקובלים.
יפה, ועוד נראה איך זה יתפתח כל זה.
תודה רבה לך.
הרב ורדי, תודה רבה. יוצר הסרט, אור חוזר, בקרוב בערוץ 8, נכון?
זה כבר שוב, אבל זה כל הזמן יש שידורים נוספים.
זה אור חזר ושידור חוזר, יפה. מודים לך, גם ראש מגמת הסרטות בבית ספר לקולנוע מעלה, נציין, תודה רבה.
כותב לי הודעה, מנדהו, כבן של גיורת, וחוזר בתשובה, אני חושב שההגדרה היא של הבן, של הבעל תשובה, אין את חוויית הגילוי וההתלהבות של ההורים, הילדים נשארים רק עם הקשיים. נצא להפסקת זמרירים, ונשוב עם יחסי אבות ובנים לאור יצירתו של עמוס עוז. כזה דבר אנחנו מארגנים לכם.
אתם מאזינים לגלי צהל. זה קורה עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. עדות מקומית, התערוכה לצילום עיתונות עולמי וישראלי עד 2 בפברואר. עדות מקומית, במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. שימו לב, התערוכה פתוחה ברציפות בשלישי, חמישי ושבת עד 10 בלילה. האוניברסיטה הפתוחה, המציעה לימודים לתואר ראשון ושני ומאפשרת ללמוד בזמן, במקום ובקצב שתבחרו. האוניברסיטה הפתוחה, כוכבית 3500.
אולי איזה יום ארוך, כן תשמעי, העבודה גומרת אותי.
אתה מדבר, הייתי צריכה לעשות משלוח פיצה מתל אביב לאילת, הרחפן שלי לא בנוי לזה.
רוצים לדעת איך רובוטים ישתלבו בשוק העבודה? כיצד יראו ערי העתיד? והאם סוף סוף נחיה עד 120? אתם מוזמנים למדען העירום של האוניברסיטה המשודרת ומיזם וויז. בן שני והדוקטור רועי צזנה מאוניברסיטת תל אביב בשיחה על המדריך לעתיד, חברה, כלכלה ופוליטיקה בעידן הטכנולוגי. רביעי, 8 בערב, בפאב הדיזי פרישדון בתל אביב. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד ושרון קנטור עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
החצי שנשדר עכשיו, כולו לעילוי נשמת עמוס עוז. בספרו סיפור על אהבה וחושך הוא כותב כך: על האמת לא דיברתי עם אבי כמעט אף פעם אחת. כמעט מעולם לא דיבר עמי על ילדותו, על אהבותיו, על האהבה בכלל, על הוריו, על מות אחיו, על מחלתו שלו, על סבלו, על הסבל בכלל. גם על מות אמי לא דיברנו אף פעם אחת, אף לא מילה אחת. גם אני לא הקלתי עליו ולא רציתי אף פעם לפתוח עמו בשיחה שמי יודע מה יתגלה בסופה. אילו באתי לרשום כאן כל מה שלא דיברנו עליו, אבי ואני, הייתי ממלא שני ספרים. הרבה עבודה הותיר לי אבי, ועדיין אני עובד. ואנחנו מדברים על הדברים שאינם מדוברים בין אבות לבנים. שלום דוקטור אורן גור, פסיכולוג קליני, מנהל המרכז לאבהות.
שלום, צהריים טובים. ריגשת אותי מאוד עם הקטע הזה עכשיו.
כן, זה קטע.
כתבתי אותו בעצמי.
שרבט משהו לפני התוכנית עכשיו.
זה נשמע לך מוכר? מן הקליניקה? על יחסי אבות ובנים?
וגם אני רוצה לשאול כמה זה אופייני גם לדור של עמוס עוז כשהיה ילד, וכמה זה פס מן העולם, כן או לא.
וואו. לא, זה לגמרי מוכר, זה קודם כל מוכר לי מעצמי, אבל זה בוודאי מוכר לי מהעבודה שלי, כן, בוודאי, זה מוכר לכולנו. אני הכותרת שהרבה פעמים אני מרגיש ש מתאימה ליחסי אבות ובנים, זה 50 גוונים של החמצה או אכזבה. אז הדבר הזה הוא מאוד מוכר, והוא לצערי עדיין עוד לא קם הדור שזה לא רלוונטי. אולי הוא, כן, הדור הזה אולי כרגע...
הוא קם עכשיו נראה לי, ממש כרגע.
כן, הוא קם, הוא עכשיו, אבל הדור של האבות עכשיו, בוודאי זה עדיין רלוונטי לגביו, במידה רבה.
זה נכון גם לאבות ובנות או רק לאבות ובנים?
תראה, אני חושב שגם בקשר של אבות ובנות יש הרבה אילמות, הרבה חוסר יכולת.
יש פחות ציפייה לדיבור, אני חושבת מראש.
אבל כן, בדיוק. לא יודע אם פחות ציפייה לדיבור, אבל הקשר בין אבות לבנות, בוא נגיד על דרך החיוב, הקשר בין אבות לבנים הוא כל כך טעון, הוא כל כך משמעותי. יש אמירה שאומרת, אם אתה רוצה לראות... אם חשקה נפשך לראות גבר בוכה בקליניקה, אז תשאל אותו על אבא שלו. הקשר הזה בכל גיל הוא כל כך משמעותי לנו, כל כך כל כך טעון, יש בו כל כך הרבה עומק מצד אחד, ומצד שני באמת חלים עליו חוקי האילמות הרגשית הגברים.
אז בוא נדבר על הדבר עצמו. למה הגבר שותק, והאם זה קשור לדמותה של האישה המדברת?
וואו, זאת שאלה נורא נורא גדולה.
לא, כי יש, אתה יודע, יש כזה בעלים שאומרים, מה אני צריך לדבר? היא מדברת, אני יושב בצד ונכון, השלב זרועות, והיא תדברר כבר את כל המציאות, אולי אפילו יותר מדי.
כן, כן. טוב, זו שאלה באמת נורא גדולה. הגבר שותק, היא באמת, כאילו, זה מה שהתרבות מפלילה אותנו, בעצם לניקור הזה מהעולם הרגשי שלנו. וזה מוביל, כן, הרבה פעמים לשתיקה הזאת, ובנים לומדים את זה במידה רבה גם דרך הקשר עם האבות שלהם. כלומר, הרבה פעמים מדברים על על הרגע הזה שבו בן מגלה ככה את הנפרדות שלו מאימא שלו, מגלה שהוא לא אישה, ושהוא צריך ככה למצוא לו ככה דמות הזדהות אחרת. והעניין הוא שהרבה פעמים ברגע הזה הוא לא פוגש אבא שבאמת יכול לנהל איתו את השיח הקרוב והמשמעותי שדרוש לנו כדי ללמוד באמת דרך ההזדהות מה זה להיות גבר בעולם. ואז אנחנו מתחילים ללמוד את שפת השתיקה, או ממשיכים ללמוד את שפת השתיקה.
היא אבל לא מוכיחה את עצמה, היא לא מביאה תוצאות טובות, למה כולם חוזרים עליה? מה יש? למה אין מישהו שבא ופורץ את המחסום הזה?
תראה, היא מוכיחה את עצמה, זה לא מדויק. היא מוכיחה את עצמה, אתה יודע, הסללה הזאת, המטרה שלה היא לגדל לוחמים, לגדל ציידים. למטרות הגבריות האלה, יש לה כנראה את היתרונות שלה. אבל אנחנו כנראה חיים, אפשר להתחיל לשאול, רגע, אפשר אולי גם, בוא נגיד, אפילו לא לוותר על הלוחם, אבל להתחיל לתת מקום לצידו גם לאבא. לאבא שנותן לא רק ביטחון פיזי, אלא גם ביטחון רגשי.
זהו, נציין שהשיחות שכן קורות, סליחה, בין אבות לבין בנים שלהם, לפחות, אתה יודע, בפרוזה ולא רק, זה סביב העולם הפיזי. זאת אומרת, הרבה פעמים מדברים על הדרכה, נכון, במלאכות כלשהם וזה, וכאילו שם, בין לבין... או כדורי, לא, כן, כדורי, דברים כאלה, כאילו שם בין לבין נכנס איזה מין כזה רובד סימבולי, שכשאבא אומר לך את המסמר, אתה צריך לתקוע חזק. ואז את המשפט האחד הקטן הזה לוקח אותו וזהו, וזאת כל האמת שאבא שלך נתן לך.
איפה את יודעת, לא היית בן,
אני קראתי המון ספרים.
באמת?
בטח.
כן, זה חלק נורא משמעותי, כלומר, הקשר הזה יש לו, הוא לא רק, כאילו, יש בו חלקים חיים. אין בו רק חלקים ריקים. וזה נכון שקל לנו יותר, בוא נגיד, קל לנו לפגוש את הבנים שלנו איפה שקל לנו להיות בעצמנו. אם צריך להכליל פה משהו, אז אם לי נוח להיות באזורי עשייה ובאזורי פעולה, ובאזורים האלה אני מרגיש משמעותי ואני מרגיש שיש לי מה לתת לעולם, אז יהיה לי קל גם לפגוש את הבן שלי, ושם הוא גם ירגיש את הנוכחות שלי בקלות. ובאזורים היותר רגשיים הרבה פעמים אני חושב שאנחנו מרגישים שלא בטוח שיש לנו משהו משמעותי לתת. אני חושב שזה גם, זה גם אחד המקומות שאולי יש קצת הבדל, שוב בהכללה, בין אמהות לאבות, שאמהות באיזשהו אופן ברור להם שיש להם תפקיד משמעותי בעסק הזה, ואני חושב שהרבה פעמים אבות יש איזו שאלה עמוקה כזאת, אם זה אכן כך. אז איפה שאני, לא יודע, אני יודע ללמד איזו מיומנות, או שאני יכול להעביר לבן שלי איזושהי אהבה שלי, כן, שם יש לי מה לתת. אבל במקומות שהם יותר עמומים, במקומות שאין בהם תשובות ברורות, במקומות שאני בעצמי מרגיש בהם נבוך ולא יודע, אז כן, אז לא, אולי לא בטוח שצריך, כדאי שאני אהיה שם.
תגיד משהו, תראה, אומנם משהו כמו 80% מהמאזינים שלנו הן מאזינות. נשים, כן. בדרך כלל בדרכן כן. לא הוציא את הילדים מהגן, אבל כן. תגיד משהו בכל זאת לאבות ששומעים אותנו עכשיו, שאומרים, אוקיי, גם אני כזה, אני כן. מבין שעכשיו אני מבין שאני מחמיץ את הבאותי, שכל הדיבור הזה ייגמר באכזבה גדולה. מה אני עושה החל מהיום?
כן. אוקיי, כאילו, הדבר הכי משמעותי זה שיש פה משהו שאי אפשר לתת אותו רק דרך זה שאני, יש לי איזה רעיון בראש שאני רוצה לדבר עם הבן שלי. זה משהו שאם אני רוצה לפתוח אותו ביחסים עם הבן שלי, אני צריך לפתוח אותו ביחסים עם עצמי. וזה אתגר. מה שיפה פה זה שהבנים שלנו שולחים אותנו לאתגר הזה שלא היינו, לא היינו הולכים עליו בעצמנו. כלומר, אם הייתי אומר לך, בוא, אברי, בוא תפרוץ את הבדידות הרגשית שאתה מצוי בה סתם בשביל עצמך, אז כנראה היית אומר לי, לא, מה? אבל בשביל הבנים שלנו אנחנו מוכנים, אולי מוכנים לעשות את הצעד הזה של להבין שאם אני רוצה שתהיה קרבה ביחסים שלי עם הבן שלי, אז משהו חייב להשתנות גם ביחסים שלי עם עצמי, עם החברים שלי, עם העולם. וזה חתיכת מסע שראוי ללכת אותו בעיניי. ושווה, כי באמת הבנים שלנו, אנחנו כל כך חשובים בשבילם, גם הבנות, אבל הבנים כל כך, כל כך זקוקים לנו. וכל כך זקוקים לנו קרובים. אז מה שהם צריכים קודם כל זה שנתחיל להיות גם קרובים לעצמנו.
טוב, אז עוד שנייה, אז כבר אנחנו עושים את זה, בטח, זה נורא 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 קל. בטח, אני כבר, אני מתחילה לעבוד על זה.
אני לא תופס את זה כמשהו כזה שעושים על אבי, אלא באמת כאיזושהי דרך, כמשהו ש... דרך כזאת ללכת בה, דרך ראויה ללכת בה.
יפה, דוקטור אורן גור, פסיכולוג קליני, מנהל המרכז לאבהות, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה, תודה, להתראות.
להתראות. ומכיוון שאנחנו בחצית ספרותית, אברי, אז אני רוצה להקריא לך משהו של רועי חסן, שכבר נמצא על הקו, אני חושבת. היי רועי.
אהלן.
היי.
מקריא משהו שלך שנייה, תעמוד.
אני מקריאה משהו, בסדר. אבא שלי טען שהוא לא בכה אף פעם. אני יודע שזה לא נכון. אפשר להגיד עליו הרבה דברים שקרן זה לא אחד מהם, ובגלל זה אני מאמין שהוא פשוט שכח את אותו ערב שישי שהוא הוריד לי סתירה הפעם הראשונה וגם האחרונה, אחרי שהצגתי לאחי הקטן וצחקתי אליו שהוא שמן. למרות שהוא הוריד לי וחד סתירה, ולמרות שכבר עברו מאז שנים לא מעטות, אני זוכר בבהירות כאילו זה קרה אתמול, שבכיתי מההלם שהוא הרים על היד ולא מעוצמת הסתירה. אין לי דרך לדעת, אבל אני משוכנע שזה מה שגרם גם לו להתחיל לבכות. אם לא הייתי משוכנע בכך, הייתי חושב שהוא בכה בגלל שהוא ראה אותי בוכה. היי רועי.
אהלן.
אהלן, אהלן. ספר על היחסים שלך עם אבא שלך ככל שאפשר ובלי להיכנס...
בתוכנית רדיו, בצהריים.
כן, זה באמת נושא גדול. בטח, שיבדל לחיים ארוכים. כן, היינו אצלו בשבת אפילו... כן, למרות שהוא בספר הזה, האבא כל הזמן מת בכל הסיפורים. זה גם מה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, הרי הקדשתי לו את הספר הזה, אחרי ששני הספרים הראשונים הוקדשו לאנשים בחיי, אז הספר הזה מוקדש לאבי. אז הוא קרא אותו, אז הוא אמר לי, אבל למה הרגת אותי? כל ה... זה לא
שישאל את פרויד, מה הוא שואל אותך?
כן, זה לא לגמרי שם, אבל היחסים עם אבא שלי הם מאוד... מאוד אדוקים, האמת, מאז ומתמיד, תמיד היו כאלה, והאמת שזה הרבה בזכותו. כשהייתי נורא קטן, אחד הדברים הראשונים שאני זוכר מאבא שלי זה שהוא אמר לי, תקשיב, כל עוד תספר לי ראשון דברים שעשית, גם אם הם לא דברים טובים, אנחנו נשב ונדבר עליהם. אבל אם אני אשמע מהשכן או ממישהו אחר על דברים שעשית, אז אבוי לך. ואני אימצתי את זה, ובאמת אבא שלי היה הראשון שידע על כל מעלליי, וכך נוצר בינינו שיח מגיל מאוד צעיר על דברים שעוברים עליי.
אבל זה שיח... אתה מתאר שיח שהוא תחת אימה, כלומר שאם אתה לא מספר אז יהיה רב אמר. זה לא...
לא, זה כזה בחצי קריצה, אתה יודע, זה כאילו... באיזשהו מקום, אני כשגדלתי והכרתי את ההיסטוריה שלו קצת יותר לעומק, אז הבנתי מאיפה זה נובע, כי אבא שלי, תראה, אני גדלתי בשכונה לא פשוטה, ואבא שלי גם. וכשגדלתי והוא סיפר לי על אביו, אז, וזה גם מוזכר בספר, אבא שלי היה מסתובב עם כאלה שהיו עבריינים, ממש, אתה יודע, שהם היו נערים והם גדלו להיות עבריינים, ואבא שלי... וסבא שלי, כשראה אותו, אז מסתובב איתם, אז הוא היה נוקט באמצעים קשים. ופעם אחת הכניס אותו לפח זבל וסגר עליו, אתה יודע, כדי שיבין שהוא מסתובב עם כאלה אנשים מה הוא שווה. וגם אבא שלי קיבל מכות מסבא שלי, וזה משהו שאבא שלי לא המשיך, כי אבא שלי באמת היה אדם עדיין, כן, מאוד מאוד עדין ורגיש.
נתן רק את הסתירה האחת הזאת בעצם, נכון? הראשונה והאחרונה.
כן.
אני גם קיבלתי סתירה אחת לאבא שלי.
שזה סיפור מצחיק, כי אמא שלי נכנסה הביתה וראתה את כולנו סביב השולחן בוכים. אמא שלי עבדה באותו שישי, והיא נכנסה הביתה למעין סרט טורקי. כולנו ישבנו סביב השולחן ובכינו. אז זה גם היה בזה פן משעשע.
כשאתה מדבר על הספר, אתה מדבר על אין זיכרון אחר, כן? זה הספר, הספר המדובר.
כן, זהו, שהוא מורבב, הוא באמת מורבב בדברים שקרו באמת לבין בדיה מוחלטת. יש שם משחק אינסופי בין דברים שקרו באמת לדברים שהמצאתי, אבל תראה, אני בגיל 10 כבר עבדתי עם אבא שלי בחנות הירקות שלו, ובגיל 14 וחצי כבר יצאתי לעבוד בשביל להביא עוד מזכורת הביתה. אז ככה שגם המערכת יחסים עם ההורים שלי בגיל מאוד צעיר, מן הסתם השתנתה, ולא הייתי, אתה יודע, אתה כבר לא ילד שאפשר להגיד לך מה לעשות. מערכת יחסים מאוד אחרת. אבל מה שמעניין הוא, אני חושב, בסופו של דבר, שדווקא כשהפכתי להיות אבא בעצמי, ודרך הבת שלי, פתאום קלטתי את אבא שלי. הבנתי שאבא שלי הוא רקדן. הוא מתהלך בעולם כמו רקדן. וכי אבא שלי הוא נורא קשה לעיכול. מבחינה חזותית הוא הסטריאוטיפ הזה של הגבר המזרחי המאיים, אתה יודע, כשרואים אותו. אבל הוא אחד האנשים הכי עדיני נפש שאני מכיר, ואחד הרגישים ביותר. והוא נורא נורא אדיש, אבא שלי, זה גם מה שכתוב בספר באיזשהו חלק, שכשאנחנו היינו יושבים לאכול ארוחה, אז כולנו כבר היינו, אתה יודע, בכימוכים, הוא עדיין היה במנה הראשונה, הוא כזה, הכל אצלו, הוא מרים את המזלג, מסתכל על הצלחת, הוא מוריד את המזלג, טועה, ועד היום הוא כזה. וכשהבת שלי נולדה, וקלטתי כמה האופי הזה מושתת בריקוד הזה, השנטיות הזאת, הריחוף הזה, פתאום ראיתי את אבא שלי בתוך הדבר הזה, את הילד הזה שמשוטט בעולם בעיניים תאורות, ולמרות שקוראים לו דברים לא פשוטים במהלך חייו, אז הוא איכשהו מצליח לשמור על המקום הזה שלו, של הריקוד, של התנועה, וזהו, אני...
אני אגיד לך, אנחנו מנסים לדבר פה על השתיקה הגברית, השתיקה של האבות.
אני
מחווה אותך, כי כן כתבת גם במקומות אחרים, שאבא שלך, נגיד, לא היה דברן גדול. אז בין אם זה חלק בדיוני ובין אם זה חלק אמיתי, אז רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב שיש בבהות או בגבריות, שבעצם מעודד או עודד בעבר, כי זה באמת דבר שהולך ונכחד, כמו שאנחנו שומעים, את השתיקה הזאת?
לא יודע, יש, אתה יודעת, היה איזה, אני חושב, היה איזשהו מנעד ציפיות מאיך גבר אמור להתנהל בעולם, וכל מיני חסמים ששמו על עצמם גברים. אבל אבא שלי אמנם באמת לא דיבר הרבה, אבל את הדברים הכי חשובים הוא לימד אותי. אתה יודעת, הוא באמת במשפטים קצובים שהם כמו בסיפור, שאמנם אמא שלי הייתה דברנית, אבל את המשפטים של אבא שלי אני באמת זוכר. כן, אני רואה שאברי צוחק מזה, לא? אז מי צוחק מזה?
אני
צוחק. אנחנו יודעים למות. הוא מתענג על כשיש כזה אמיתות שאינן מקובלות, או שכבר לא אמורים להגיד אותן, בטח לא באופן הזה, אז אברי...
תן לי משפט כזה, למשל דוגמה.
אתה יודע, יש סיפור שם בספר שקוראים לו אורלי קסטל בלום אחרת, שכל הסיפור הזה בכלל נולד מהעניין הזה שיום אחד מצאתי ספר טלפונים ענק כזה בספרייה אצלי בבית, מאיזה חיזיון שהיה לי שרציתי להתקשר לאורלי קסטל בלום ולהגיד לה שסיפור שלה גרם לי לבכות. וכשניגשתי לספרייה אפילו ידעתי איפה בדיוק הספר הזה עומד, ואבא שלי לימד אותי לא להיות, לא לפתח סנטימנטים לחומר. הוא כאילו אומר, חומר זה כלום, זה כאילו תמיד תיתן, גם אם זה לא הוגן, גם אם זה לא פייר, גם אם זה נראה לך לא זה, תמיד תהיה בצד הנותן. אל תשמור דברים, אל תאגור דברים, הכל סתם. והעניין הזה עם הספר, פתאום הבנתי כמה זה היה פסקל אותו אולי, או מעציב אותו, בזה שאולי לא למדתי כלום, כי הוא כל הזמן היה, אתה יודע, כל הזמן היה אומר לי, זה כמו איזה מנטרה, שאנחנו הולכים ערומים מהעולם הזה, וכלום לא נשאר, ו...
אני הולך עם כל הזהב עליי. תגיד, אני אומר, אמרתי שאני הולך עם כל הזהב עליי. קראת עמוס עוז? אהבת עמוס עוז? יש לך משהו לומר לזכותו לפני שאנחנו מסיימים?
תשמע, זו עבודה גדולה, וכואב לי, כאב לי בשנתיים האלה שידעתי שהוא לא בקו הבריאות כל כך, ו... קראתי דברים שלו, דברים שאהבתי יותר, דברים שאהבתי פחות, דברים שהתווכחתי איתם ברמה ספרותית אידיאולוגית, ואני חייב להגיד שהיה לו לא מזמן איזו הרצאה שהתגלגלה אליי ומאוד מאוד הרשימה אותי, לא יודע אם אתה יודע על מה אני מדבר, אם אתם...
היא התגלגלה גם אליי, תכף אני צריך לראות אותה, כן.
אבל הוא דיבר על ה... הוא קרא לזה, אם אני לא טועה, הוא קרא לזה מחלת השחזרת. וזה מאוד נגע לליבי וגם מאוד דיבר אליי הדבר. בעצם הוא אומר, בואו נחיה, תעזבו עכשיו להיות צודקים כל הזמן. בואו נרצה לחיות, שם הפתרון, שם תמון הפתרון, ברצון לחיות, זה היה מאוד חזק.
רועי חסן, תודה רבה, תודה רבה לך. שלום, שלום, המשורר והסופר, שלום, להתראות.
תודה לכם, להתראות.
שלום, דש לאבא. יופי.
מה? תגיד משהו אתה.
על מה?
על אבא.
על אבא. גם חטפתי ממנו סתירה, כשהוא גילה ש... גנבתי חבילת סיגריות מסטיק מהמעדניה ברחוב בן הלל בירושלים.
אוי, סיגריות מסטיק.
סיגריות מסטיק, כן.
מדהים, נכון?
אחר כך כבר אמרתי לסיגריות המתיות.
סיגריות שואה, עכשיו שבאת סיגריות שוקולד באמצע, שגם כאלה היו, ובסוף הגעת אליי.
סיגריות מסטיק, היה הכי נחות, כן. יאללה, חייבים לעצור פה. עורכת ראשית של התוכנית הזאת, נעמה שוחט, עורך משנה תמר אוחנה, המפיקות שואם ארמרמן, נוגה סמדר ואלה הדרי, טכנאית אופיר ברוך, להתראות, שלום.
שלום, שלום.
מחר עוד תוכנית. ביי, שרון.
ביי.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.